את הפרק הזה הקלטנו האורחת שלי, דפנה לוי ואני, הרבה לפני המלחמה, כמה חודשים לפני אירועי השבעה באוקטובר. חשוב לי להגיד את זה דווקא בגלל שהספר שבו אנחנו עוסקים מדבר קודם כל על המוות, על טרגדיה מאוד אישית, באישה שמאבדת את בעלה, שכבר לא היה אדם צעיר כל כך, ערב אחד בפתאומיות. האישה הזאת היא ג'ואן דידיון, אחת מהכותבות והעיתונאיות החשובות ביותר של המאה ה-20, סופרת מבריקה שחיברה את הספר שאנחנו מדברים בו, שנה של מחשבות מופלאות, כדרך להתמודד עם האבל הנורא שנפל עליה, אבל גם כדי לדבר עליו, על החשיבה הקסומה שהשתלטה עליה, חשיבה שנעה פחות בקווים של מה היה קורה אם הייתי עושה כך ולא אחרת, ויותר מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי שיחזיר אותו אליי. אז כמובן שמדובר בנושא מאוד רגיש בימים אלו, של שכול, אובדן, כאב וטראומה אדירים, של טרגדיה בקנה מידה שלא הכרנו ולא ידענו ב-75 שנות המדינה. אז בסוף השיחה דפנה ואני מדברים על חוסר האמונה במוות, שלנו זה לא יקרה, והכל דרך המלצה על ספר שעוסק בעליית הנאציזם. אז עכשיו כשערכתי את הפרק הזה, משנכנסנו למציאות שאחרי השבעה באוקטובר, הוא היה עבורי סוג של תזכורת לזה שיש אנשים שמתים בנסיבות טבעיות. רוב האנשים כמובן. לא בטבח, לא במלחמה. חייהם מסתיימים יום אחד, כהמשך טבעי של החיים. וגם כשזה קורה בנסיבות טבעיות, זה מספיק קשה להכיל, עבור מי שקרוב ואוהב. גם אז הנפש מסרבת לקבל, בהתנגדות רגשית, כאילו אחת הדרכים להתמודד עם הכאב היא להכחיש, או לבטל את הסיבה שגורמת לו. או אולי לנסות לדעת כמה שיותר. לחקור את הנסיבות כדי להתחמק מהמשמעות הרגשית, כמו שג'ואן דידיון עושה בספר הזה. זה גם הבהיר והדגיש עבורי כמה הכאב והאובדן שסביבנו עכשיו הם לא טבעיים בכלל. בנסיבות המחרידות, בפתאומיות, בכמות, בנגיעה הקולקטיבית שבהם. אני מקווה שהפרק הזה, כשיגיע לאוזניכם עכשיו, יאפשר משהו טוב. יזכיר אולי איך נראים ימים שבהם הפרספקטיבה שלנו על המוות היא כזו. עדיין התמודדות, אבל טבעית יותר. אז זה פרק 17 בספריית בבל, עם דפנה לוי על הספר שנה של מחשבות מופלאות של ג'ואן דידיון. בסוף דצמבר של שנת 2003 חוזרים ג'ואן דידיון ובעלה ג'ון גרגורי דן לביתם שבניו יורק מעוד ביקור בבית החולים. שם שכבה מורדמת ביתם היחידה קוונטינה, שימים קודם לכן הושפזה בעקבות דלקת ריאות שהתפתחה לזיהום חמור. רגע אחד דיברו בני הזוג על הוויסקי שהגישה דידיון לבעלה, או אולי על מלחמת העולם הראשונה, היא לא זכרה בדיוק. ברגע השני היה שקט, ג'ון כבר לא הגיב. החיים משתנים במהירות, החיים משתנים ברגע. את מתיישבת לארוחת הערב והחיים כפי שאת מכירה אותם מסתיימים. עם המשפט הזה, הראשון שכתבה אחרי מות בעלה, פותחת ג'ואן דידיון את כתב היד שיצמח ויגדל ויהפוך לספר שאנחנו מדברים עליו היום. שנה של מחשבות מופלאות הוא הספר שכתבה דידיון על אותה תקופה אפלה בחייה. כמה חודשים לפני פרסום הספר נפטרה גם ביתם קוונטינה. דידיון לא שינתה את כתב היד אלא הקדישה לביתה ספר נוסף, לילות כחולים. אז כדי לדבר על הספר שנה של מחשבות מופלאות, אני הזמנתי את העיתונאית, העורכת והמתרגמת דפנה לוי. שלום דפנה.
שלום חן.
אז דפנה, את אשת ספרות וכתיבה, אבל אני ורבים אחרים הכרנו אותך קודם כל מהפודקאסט הנפלא שלך, על החיים ועל המוות. פודקאסט שעכשיו חגג 100 פרקים. אז בזמן ההקלטה שלנו אני פרסמתי רק 13 פרקים, אז נראה לי הישג אדיר. ובכלל אני יודע שזה פודקאסט שנוגע באנשים, ונראה לי כאילו הנושא שאנחנו בחרנו, או הספר שבחרנו הוא מאוד קשור לנושא של הפודקאסט באיזשהו מקום.
נכון, המוות.
נכון, כי הפודקאסט לכאורה עוסק באבל, זאת אומרת בחוויות מוות אישיות של יוצרים ויוצרות, והאמת היא שמה שקורה זה שהשיחה שמתחילה במותו של אדם קרוב ובהשפעה של זה על החיים של היוצרות והיוצרים ועל היצירה שלהם, תמיד גולשת בעצם לשיחה על החיים, כי המוות זה איזה נקודה אחת או איזשהו אופק או איזשהו אירוע או משהו בסגנון, ואחר כך אנחנו מדברים בעצם על כל שמסביב, וכל מה שמסביב זה כל מיני סוגים של חיים וכל מיני סוגים של התייחסויות למוות ולהשפעה שלו. ואני חושבת שהספר של ג'ון דידיון מאוד מתאים לזה, כי אני כאמור, בגלל שביקשת שנדבר עליו, אני קראתי אותו עכשיו שוב, והוא מאוד 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 ספר מלא חיים. הוא לכאורה ספר שמתעסק במוות, כי הוא מתחיל במותו של ג'ון דן בעלה, והיא ממש נכנסת לפרטי פרטים, ובגלל שהבת שלה מושפזת במצב קשה באותו זמן, יש המון 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 פירוט של הליכים רפואיים ושל מדדים ושל כל מיני דברים שרופאים אומרים ושל ניתוחים שצריך לעשות ודברים כאלה, אבל בעצם זה ספר שעוסק נורא 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 בחיים. שזה, אפילו כשהתחלתי לעשות את הפודקאסט הזה, זה מאוד הפתיע אותי עד כמה בעצם שיחה על מוות היא שיחה מלאת חיים.
כן, והייתי רוצה שנדבר בשיחה הזאת גם כאילו על החוויה של דידיון עצמה וגם על ה... זה, על כל האנשים, את דיברת מעל 120 שיחות על המוות, וכמו שאת אומרת, על החיים, ועל כל הקשרים ביניהם, אז את מזכירה באמת את העניין של הפירוט והפרטים, כי ג'ואן דידיון, שאולי לא אמרנו, אחת מהכותבות, היא נפטרה לפני 3 שנים, אבל אחת מהכותבות החשובות ביותר במאה ה-20, מסעית מופלאה שכתבה על... בשנות ה-60 וה-70, אני לא חושב שמישהו הצליח לנתח את אמריקה ואת התרבות ההיפית ולהראות העצב שבה, כי אנחנו חוגגים אותה כל כך שמחה, אבל היא בעצם מראה את העצב וכמה זה בתים שבורים, אמריקה שבורה, היא מתארת לנו.
נכון, היא הייתה מהראשונות של מה שאז קראו ניו ג'ורנליזם, שהיום הוא כבר קצת ישן, הוא לא כל כך ניו, אבל באמת מהראשונות שכשהם כתבו מסות על איזשהו נושא חברתי, פוליטי, אז היא תמיד הרבבה גם את נקודת המבט האישית שלה, וגם כמובן סיפורים אישיים של האנשים שהיא כתבה עליהם, ובאמת באיזה מין שילוב מאוד יפה כזה, של גם פרוזה נורא יפה, אבל גם סוג של עיתונות מאוד מאוד חדה ומדויקת, היא באמת ידעה לראות את כל מאבקי הכוח, את כל ההבדלים בסטטוסים, ואת כל המקומות האלה שיש קונפליקטים חברתיים, ודרך אגב, אני חושבת שהיא עשתה את זה גם בספר הזה, שהוא כאילו ממואר, אבל הוא בעצם הרבה יותר מזה, אחרת הוא לא יכול היה, אני חושבת, לגעת בכל כך הרבה אנשים. זה ממואר שמדבר גם על נישואים הרבה שנים, גם על שאלות של הורות ופחדים של הורות, עוד לפני שמגיעים לספר לילות כחולים, שנכתב באמת כמה שנים אחר כך על המוות של ביתה, אז גם פה היא חוזרת ומציינת, נגיד כשהבת שלה בבית החולים, כל הזמן את העמדה הזאת של האימא שאומרת, כן, אני אשמור עלייך, אני אשמור עלייך, והקשל הזה שהיא לא יכולה לשמור עליה, היא מתעסקת בכל כך הרבה דברים שקשורים לחיים שלנו, אנשי המערב שניזונים מתרבות מסוימת, מספרות מסוימת, מאורח חיים מסוים, שזה הרבה הרבה יותר מסתם ממואר של מישהי שפתאום הגורל הנחית עליה כאלה מכות קשות.
כן, והוא גם מאוד אישי, יש שם את הקטע שאת מתארת, היא באמת אומרת לבת שלה, היא מבטיחה שהיא לא תעזוב לעולם, ואז היא חושבת על זה ואומרת, רגע, אישה מבוגרת, ודאי שמתישהו אני אעזוב אותה, כמובן היא לא יודעת שהבת שלה תמות עוד... שנה אחרי, פחות או יותר, כן, מהמוות של בעלה. ואני רוצה להתחיל עם הכותרת. את אמרת לפני שהתחלנו להקליט שקראת את זה, את הספר באנגלית. אני הקשבתי לו באנגלית וגם קראתי בעברית, אבל אני חייב להגיד, אני ממש לא אהבתי את התרגום של הכותרת, שנה של מחשבות מופלאות, כי הכותרת במקור זה The Year of Magical Thinking.
זה, אולי אפשר היה לשכלל את זה או לדייק את זה ולקרוא לזה שנה של מחשבות פלאיות, כי זה באמת לא מופלא במובן של מקסים ונהדר מענג או דברים מהסוג הזה, אלא זה באמת שנה של ניסיון להתמודד עם הדבר הזה שאנחנו לא כל כך בנויים להתמודד איתו, עם העובדה שבן אדם היה ופתאום הוא איננו. זה מין דבר שהוא כל כך נוגד את ההיגיון, או אני מרגישה הרבה פעמים, באמת, אני חושבת שאולי מתוך זה גם התחלתי לנסות לדבר עם אנשים על מוות ועל האבל שלהם, שזה מין ניסיון להבין מה פירוש הדבר הזה שפתאום אנשים אינם. זה מוביל לאיזה כמו מבוי סתום כזה, כאילו שאתה רוצה לדפוק את הראש בקיר, ואתה לא יודע איך להתקדם משם. זה מין משהו כזה שאין בעצם אפשרות הרבה לדבר על זה, והיא באמת עוסקת בחוויות כמעט מיסטיות, או סוג חשיבה מיסטי כזה. היא גם חושבת הרבה על האם ג'ון יחזור. לא ייתכן הרי שהוא לא יחזור, הרי מה קרה כאן? היא חושבת הרבה, היא מנתחת הרבה את כל הנקודות הקטנות, נגיד זה מתחיל מאיזה כתם דם שנשאר בסלון, כנראה ממה שפרמדיקים ניסו לעשות, מה שהם הזריקו לו, או דברים מהסוג הזה, ואחר כך כשהיא קוראת קצת על האירוע לב שהוא עבר, או היה לו היסטוריה של כל מיני בעיות לב, אז היא קוראת גם על זה, אז היא מנסה להבין האם היה לו דופק, לא היה לו דופק, מתי הוא כבר לא חי, כשאמרו לה, כשלא אמרו לה, כשלקחו אותו באמבולנס, מה הנקודה הזאת? האם עד שלא יגידו לה, אז בינתיים הוא האם היא תברח מבשורה, אז זה לא יקרה? היא נותנת את הדוגמאות האלה, אז באמת היא עסוקה בסוג של מחשבות שיש בהם קסם, שלא מוכנות לקבל את חוקי הטבע, וגם... גם אני חושבת שהיא מנסה לחבר את זה לאיזה חוויה דתית. היא לא במיוחד הייתה אישה נורא מאמינה, אבל הם כן הלכו לכנסייה, הם גם עשו את הטקס שלו בכנסייה, היא שמה רומזת שיש לה איזה עניין עם זה, ומצד שני לא ממש יש לה עניין עם זה, שהוא תמיד ניסה להסביר לה מה ההבדל בין כנסייה פרסבירטניות וכנסייה קתולית וכל הדברים האלה. זה לא שהיא אדם נורא דתי, אבל ההיאחזות הזאת, הניסיון להיאחז במשהו, מוביל אותה גם לשם, כן.
זה גם נראה לי כאילו באיזשהו מקום, יש זה ספר שמתרחש בארצות הברית, הם אמריקאים כמובן, כאילו אני חושב על ההבדל בינם לבינינו, כי מצד אחד כולנו מערביים, אני עושה מרכאות, אפשר לראות, מצד שני המוות הוא שונה בהרבה דברים, גם בעניין הדתי, שמעניין אותי, כאילו, האנשים שאת מדברת איתם על המוות, אני, נראה לי שכאילו היהדות וכל הטקסים הדתיים שסביב המוות צובעים את המוות שלנו, נגיד, שונה ממוות בארצות הברית, ובמובן מסוים הוא גם הרבה יותר אישי ופשוט, כי זה לא השכול הזה שמוכר לנו. כאילו מוות בארץ תמיד מרגיש באיזשהו מקום קולקטיבי, כאילו כל הקהילה איבדה איזה מישהו, בעוד שפה זה פשוט מוות של בעל, שכמו שאמרת הוא סבל מ... הוא לא היה צעיר, כן? הוא היה בן מעל 70, אני משער, או משהו כזה, ומחלות לב.
כן, אבל זה קרה פתאום, כמו שאתה אמרת, וכמו שהיא פותחת עם זה את הספר הרי, והיא גם מרחיבה שם ואומרת שכמעט כל דבר שהיא קראה על איזה אסון, היום ונורא בעולם, מצונמי והתפרצויות של הר גאץ' והתרסקויות מטוסים ודברים כאלה, תמיד אנשים נורא חזק, האופן שבו הם אמרו, זה התחיל כיום רגיל ופתאום, פתאום קרה משהו שאחריו החיים הם כבר לא, כל כך אנחנו מדחיקים את הדבר הזה, כי הרי אי אפשר לחיות כל הזמן עם העננה הזאת של, נכון, עכשיו החיים נראים לנו רגילים, אבל זה עלול לקרות, וזה הרי עלול לקרות בכל שנייה. בעניין ההבדל בינינו, אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאפיינים את החיים לפחות של היהודיים, אבל וגם בארץ, גם אצל אנשים חילוניים, זה הרי המיידיות הזאת. הלוויה מתרחשת מיד, מיד, לפעמים תוך שעות בודדות, ובמקרה שיש איזה משהו עם המשפחה או איזה נסיבות, אז דוחים את זה ביום, אולי יומיים, אבל זה מיד מתרחש. זה לא כמו שהיא מתארת שצריך לתכנן את הטקס ולחשוב איפה הוא יתקיים ומה יתקיים וכל הדברים האלה. ואצלנו יש גם מיד שבעה, אולי המחשבה שלך על זה שזה קהילתי נובעת מזה שבאמת מיד אנחנו מוקפים באנשים ויש איזה הרגל כזה. זה לא לגמרי דרך אגב תקף לגבי כולם, אני זוכרת שלפחות גיל חובב היה מרואיין שלי סיפר לי שהוא בשום אופן לא רצה לצאת בזמן השבעה, לשבת עם אורחים ועם מכרים שביקרו, והוא הסתגר לו בחדר ורק יצא לשבת עם המשפחה אחר כך. ואני זוכרת את זה מאוד בחדות, כי כך בדיוק אני הרגשתי. כשההורים שלי נפטרו, והם נפטרו מאוד בסמוך אחד לשני, אני לא רשיתי לאף אחד לבוא. אני ישבתי עם האחים שלי, או לפני כן ישבתי עם אמא שלי, כי אבא שלי נפטר ראשון, לא הרשיתי לאף אחד לבוא, לא מעבודה, לא חברים, לא שום דבר. אבל אצל רובנו זה באמת עניין מאוד קהילתי, מוות ואבל.
מאוד
אני
קהילתי.
רוצה בהזדמנות הזאת שאנחנו משווים, לציין דבר אחד שבלט לי כזה, כי ג'ון דידיון מספרת שכחלק מהחשיבה כאילו לא רציונלית שלה, בעקבות המוות של ג'ון, אז היא לא יכלה לתת את הנעליים שלו. היא פשוט אמרה כל הזמן, היא חילקה כל מיני דברים שלו, היא פינתה חפצים שלו, אבל מה הוא ינעל כשהוא יחזור? וזה באמת לא הייתה, זה לא שהיא הייתה באיזה מציאות מקבילה, היא לא הייתה באיזה התקף פסיכוטי, היא לא הייתה בשום צורה של חוסר תיאום עם המציאות, אבל משהו בתוכה לא יכולה להיפרד מהנעליים, כי מה הוא ינעל כשהוא יחזור. וזה נורא הזכיר לי שכשראיינתי בפודקאסט את אתגר קרת, אז הוא סיפר לי שהוא צריך היה לצאת למין כזה סיבוב עם הספר שלו בארצות הברית, אני חושבת, בכל אופן בחול, ובדיוק אבא שלו נפטר, וכזה אמא שלו אמרה לו, אין, אתה לא מוותר על זה, זה לא משהו שאבא היה רוצה נגיד שתוותר, והוא יצא לאירוע הזה, לנסיעות לחול ש... נדרשו ממנו, אבל הוא לקח איתו את הנעליים של אבא.
וואו.
שזה כנראה חפץ מאוד אישי, אני לא חשבתי על זה עד אז, אבל הנה פתאום זה חוזר אצל ג'ון דידיון.
כן, וגם מה שנורא מעניין זה שכאילו לא היה קשה לה במיוחד לוותר על הבגדים, אבל משהו בנעליים, ובאמת היא כותבת מה הוא ינעל כשהוא יחזור, וזה כאילו החשיבה הקסומה הזאת, שהיא אומרת שזה מושג של לקוח מאנתרופולוגיה, ככה, אנתרופולוגים חושבים שחברות פרה-מודרניות, בוא נגיד, הם היו פרימיטיביות, אבל אנחנו נגיד פרה-מודרניות. ככה הם חושבות, זאת אומרת, החשיבה בסמלים, אם אני אעשה ככה, אני אוכל לגרום לכך או אפילו למנוע, זאת אומרת, למנוע את המוות שלו, והיא באמת, היא מתארת שנה שלמה שהיא מדברת איתו בקול, והוא עוד שנייה חוזר, וכן, אנחנו מכירים גם אנשים שחוו את הדברים האלה, כמובן. אז כאילו זה ספר על הכחשה, אבל הכחשה של מוות שקרה, ואני חושב שגם, וגם הזכרת את זה, כולנו חיים בהכחשה לגבי המוות שיקרה, זאת אומרת, הרי, לא יודע, אני תמיד נדהם שמדברים בסרטים, או בכלל, עכשיו הם יחיו לנצח, ואני תמיד אהיה איתך, ואני תמיד אוהב אותך, ואני לא תמיד אוהב אותך, אני אוהב אותך לעוד, תלוי בגיל שלנו, אבל עוד 60, 70, 80 שנה,
כן, אם יהיה לנו מזל, כן.
כן, בדיוק. אבל כאילו אפילו השפה שלנו לא מקבלת את זה שהמוות הוא פשוט מגיע, כן? יש איזה עניין של, לא יודע, אומרים נכון תמיד שבני אדם הם החיה היחידה שמודעת למוות שלה? אני חושב שהמודעות הזאת לא גורמת לנו להבין אותה.
נכון, אבל היא לפעמים גורמת לנו, נגיד, מכניסה איזה בהילות מסוימת באופן שאנחנו מתנהלים, של אני חייב להספיק את זה לפני, או משהו בסגנון. אני לא יודעת, לפעמים מקבלים כל מיני החלטות כאלה נורא חשובות לגבי ההתנהלות בעתיד, איך אני אשנה את דרכיי, כי מישהו פתאום מת ולא הספיק כל מיני דברים. אבל זה בדרך כלל, אתה יודע, מחזיק מעמד מעט זמן, כי אנחנו נורא נסחפים ביום יום ובלא לחשוב על זה. אני רציתי להגיד בנוגע לסוג מחשבה הפלאית הזאת שלה, שכל הזמן חוזר הרי בספר, היא באמת מקדישה לזה את הספר. זהו, שאני לא חושבת כמוך שזה ספר על הכחשה, אני חושבת שזה ספר על ניסיון להבין, ובאמת בתור כזאת משכילה ניו יורקית, טוב, היא חייתה, לא משנה, גם בקליפורניה היא חייתה, אבל... כשאנחנו פוגשים אותה, היא כבר חיה במנהטן, ועיתונאית הרבה שנים, ואנחנו יכולים לדמיין את המיליה, נגיד בטח לוודי אלן יש הרבה סרטים על המיליה הזה, משוחח בסלון בצבעי ספיה כאלה, עם המון ספרים ברקע. אז בתור אישה מהסוג הזה, היא דבר ראשון הולכת לספרים לחפש. היא מחפשת בכל מקום, היא אפילו מגיעה לפרויד באיזשהו מקום, היא קוראת והיא מצטטת והיא מחפשת וזה כתב ככה וזה כתב ככה, שזה נורא מהצד, זה מחמיר לב לראות שכאילו נהיה בלגן אדיר בעולם שלה. יש איזה אי סדר, יש כאוס מטורף בעולם. היא לא מצליחה להבין מה זה אומר עכשיו עולם בלי ג'ון. והיא מחפשת מידע, כי מידע זה סוג של כוח ויכולת לעשות סדר. ברגע שיש לך נתונים, אתה יכול לדעת עם מה אתה מתמודד. רק שהנתונים האלה בכלל לא עוזרים לה. אני חושבת שגם כתוצאה מזה היא הולכת לכל הנתונים הרפואיים, בזמן שהבת שלה מאושפזת, וזה באמת, אני אפילו לא יכולה לנסות לדמיין כמה זה קשה להתמודד עם זה שהבת כל הזמן בסכנת מוות, בדיוק כשהיא איבדה את בעלה, אז היא נאחזת בכל הפרטי פרטים הרפואיים האלה הקטנים, ושמו לה צינור כזה, ובבית חולים הזה שמים את זה רק שבוע, כי אחרת יש נפיחות, בבית חולים הזה מוכנים 3 שבועות, וכל הזמן היה, היא כאילו נורא מנסה לפרק את הכל, לפרק את הכל, אולי היא תבין מה מתרחש כאן, והיא לא רק מנסה לחשוב עם משהו במה שהיא תעשה עכשיו, אולי ישנה ויחזיר את ג'ון, היא מנסה לחשוב גם אחורה, אולי אם הם היו משהו, עושים משהו אחר, עוברים לבית אחר, לא נוסעים ביום הזה, לא מצלצלים ביום הזה, דבר קטן ביקום כאילו היה משתנה, אולי כל זה לא היה קורה עכשיו.
כן, ובספר השני, הלילות הכחולים אחרי המוות של הבת, היא באמת אומרת שהיא פעם, רק אחרי שהבת שלה מתה, הרשתה לעצמה לחשוב שאולי אם הבת לא הייתה חולה, אולי בעלה היה עדיין חי, כי הוא לא היה כל הלחץ הזה, ואמרה שהיא לא הסכימה לחשוב על זה, או לא הסכימה לחשוב על זה באופן מודע, בוא נגיד, כדי שהבת כשתתעורר לא יכאב לה ותחשוב שאולי היא גרמה.
כן.
ובאמת חיפוש הפרטים הזה, יש שם, היא מבקשת לבצע עליו נתיחה אחרי המוות כדי להבין מה קרה, גם מתוך איזו מחשבה שאולי אפשר איכשהו להחזיר את זה אחורה. למרות שהיא מתארת את הנתיחה אחרי המוות, כאילו לא נראה לי שמישהו יכול לחזור מדבר כזה.
נכון, והיא עוד מספרת, היא מספרת באכזבה שהנתיחה לא התקיימה ביום שסיפרו לה שהוא מת, אלא איזה יומיים אחר כך או משהו. בכל אופן, היא כאילו אומרת, לא, אם הם היו עושים את הנתיחה בזמן, והיו מוצאים את ה... אז אפשר היה... זה מעניין לקרוא, כי היא בו זמנית מודעת לזה לגמרי הרי. אבל היא גם מודעת לניסיונות שלה להכחיש כל הזמן. אתה יודע, היא מספרת למשל, שכשהבת שלה התעוררה מקומה, הרי הבת שלה התעוררה, ולכאורה... חזרה, מצבה השתפר, יצאה מבית חולים, נסעה, אחר כך נפלה, הושפזה עוד פעם, יש שם כל הזמן עליות ומורדות מאוד מאוד מטלטלים, אבל היא מספרת שבפעם הראשונה כשהבת שלה התעוררה, והיא נאלצה לספר לה שאבא מת, והיא סיפרה לה את זה, התחבטה נורא אם אפשר במצב הזה, והיא סיפרה לה את זה, והבת שהייתה ככה כל פעם חוזרת לקצת לנמנם ומתעוררת, כל פעם שהיא התעוררה צריכה לספר לה את זה מחדש. עכשיו, זה היה המקום היחיד בספר הזה שאני חשדתי בדידיון, שזה היה אמצעי ספרותי. השימוש הזה בהכחשה, כי אתה יודע, היא בכל זאת סופרת, היא בכל זאת יש לה רגישות לאיך בונים סיפור טוב. אבל אולי זה גם היה באמת, אני לא יודעת. יש לה שורה, השורה אני חושבת הכי מפורסמת שמצוטטת מג'ון דידיון זה... אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים כדי לחיות.
כן, בפתיחה של אלבום הלבן.
כן, נכון, בספר של The White Album. אז אני חושבת שהיא כן, היא מספרת, היא כותבת ממואר, אבל היא גם בהחלט מספרת סיפור. כן. במובן הזה הספר הוא לא, אני חושבת שהוא הרבה יותר מסתם ספר על הטרגדיה שקרתה לה, כן?
כן, והזכרת את ה... שהיא פונה לה, היא פונה לספרות, היא סופרת, היא גם ברעיונות, היא מספרת על עצמה שמגיל ממש קטן, אימא שלה, היא הייתה הולכת לספריות וכל הזמן שואלת ספרים, ואימא שלה כתבה לפתק שהיא יכולה לקחת ספרים של מבוגרים, והיא ככה קוראת מגיל נורא קטן, והיא מחלקת כל מיני סוגים של ספרים על המוות, אז יש את הסלף-הלפ האלה, שלא, היא אומרת זה לא עוזר, באיזשהו מקום אפילו מעצבן אותה, כאילו כל העצות האלה, יש כל מיני, זה מה שאהבתי, היא מצטטת קצת פסקאות על מוות ברומנים. לאו דווקא הרומן על מוות, אבל יש איזו פסקה שמישהו, אשתו מתה, אני חושב שזה בהר הקסמים, של תומאס מן, ויש את הספרים, כמו שאת אומרת, היא מגיעה לפרויד, היא מגיעה למלני קליין, וכולי. את הלכת למקום אחר, את הלכת כאילו, אחרי ששני הורייך נפטרו, את הלכת למקום של הפודקאסט. איך זה הגיע?
רציתי לדבר עם אנשים אחרים על חוויות האבל שלהם, ושיהיה לי תירוץ טוב לעשות את זה. אתה יודע, כל החיים שלי כעיתונאית ראיינתי אנשים על ספרים שהם כתבו, ועל יצירות שהם יצרו, ועל כל מיני חוויות שהם עברו ודברים כאלה, וזה תמיד היה מקושר באמת לאיזה יחסי ציבור של זה, כי ככה זה בעיתונות היום, אתה יודע, בן אדם מתראיין כשיש לו דיסק חדש, מופע חדש, ספר חדש וכולי. ורציתי לנסות לדבר עם אנשים, אמנם דרך היצירות שלהם, כי זה מעניין, כי בשביל לייצר יצירה, בן אדם כבר עשה איזה עיבוד, אז יש לו איזה מין מחשבה מהצד, מין רפלקסיה כזאת שהיא יותר מעניינת מאשר השלב הלא מודע, כשרק בן אדם חושף את הכאב, אתה יודע. הנטייה הזאת של תוכניות ראיונות, לקחת מישהו דקה וחצי אחרי שהוא יצא מאיזה פיגוע ולראיין אותו, ובאמת עוד אין לו שום אפשרות להבין מה עבר עליו. אז אני רציתי לקחת אנשים שבאמת יצרו דברים, ושיספרו לי איך זה נראה ממרחק זמן, איך החיים חוזרים לשגרה או לא חוזרים לשגרה. מה זה האבל הזה? מה זה הכאב הזה שבעצם הוא בעצם בהרבה מאוד מקרים, זאת אומרת, אם יש לנו מזל, אז הוא כאב שהוא נולד מתוך אהבה, האבל. אז איך מתמודדים עם זה? איך אפשר להתנחם בחלק הטוב, בחלק של מה שנותר לך מאדם? הרי נותרים הרבה מאוד דברים, גם אחרי שבן אדם פיזית מסתלק. אז כל השיחה הזאת, שלא נראתה לי ממש ראויה להווה את פוקץ לך בדלת, את יושב לך בסלון ואני אתחיל לחטט באיך היה כשמת לך מישהו, אז במסווה של ראיון לפודקאסט זה ערמומי ולגיטימי, כן, בהחלט. כן, כן.
ואנשים מתמסרים, זאת אומרת, יש מספרים, את רואה כאילו הבדל בין ברמות העיבוד, זאת אומרת, עם השנים, עם הזמן, זה...
אני חושבת שזה יותר תלוי אישיות, ולא כל כך תלוי זמן. יש אנשים שדיברו איתי כשזה קרה לפני חצי שנה, והדברים היו מאוד מאוד ברורים ומודעים. זה תלוי, אתה יודע, באמת, אתה מגלה שאנשים מתמודדים עם מוות בנסיבות כל כך שונות. כן, יש מוות שיש לך זמן להתכונן אליו, יש מוות שמגיע בהפתעה, זה גם תלוי באיזה יחסים היו לך עם האדם שמת פתאום ונעדר מחייך, והרבה מאוד דברים שכן חוזרים בשיחות, זה שאני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו נאלצים להתמודד פתאום עם מוות של בן אדם באמת קרוב, אנחנו גם מודדים את זה על עצמנו. אני גיליתי לשמחתי שאני לא מוטרדת בכלל, לא מהעובדה שהעולם ימשיך להתקיים ולא יהיה אכפת והחיים ימשיכו. אבל אני רציתי להגיד לך משהו על דידיון עדיין. כשאמרת שהיא פנתה לספרים, היא עושה גם מין נתיחה לאחר המוות לספר שג'ון בדיוק גמר לכתוב כשהוא מת. הרי הוא מת ממש אחרי שהוא מסר כתב יד להוצאת הספרים שלו, וגם זה היא כל הזמן תוהה אם הוא היה בדיכאון, האם הוא ידע שהוא עומד למות, האם זה היה איזה סוג של סיום כזה, כי מבחינת אדם יוצר זה סוג של איזה נקודה חשובה כשגומרים ליצור יצירה. והיא עוברת על הספר הזה שבאמת נדמה לי שהוא יצא לאור שנה שנתיים אחר כך, ויש שם סצנה של מישהו שמת, איזה דמות שמתה, והיא קוראת אותה והיא אומרת, הוא מתאר משהו של חרדה נוראית כשהדמות הזאת מבינה שהמוות קרב, ואחר כך חושך מוחלט. והיא כזה שואלת את עצמה אם ככה ג'ון הרגיש, האם הוא הספיק להבין שזה מגיע, ואחר כך היה חושך מוחלט. והיא גם שמה לב שאת ההערות שלו על הכתב יד אחרי העריכה, הוא עשה בעיפרון, שזה כנראה לא היה אופייני לו. והיא תהתה למה זה קלוש כזה, האם זה גם סימן, היא מחפשת סימנים כל הזמן.
כן, אני חושב על העיבוד של המוות בעין, איך כל אחד כאילו מאבד אותו, וגם יש איזה קטע שם שהיא
שהיא אומרת שככל שאדם, גם היא קוראת את זה באחד הספרים, כאמור, כדי לאבד את האבל שלה, ככל שבן אדם יותר נסמך על, הבן אדם שנפטר, ככה האבל שלו והסבל שלו יותר קשה, ובאמת האבל שהיא מתארת זה, אפילו להוציא את באמת המחשבה המופלאה וכל הרעיון שהוא יחזור כל הזמן, הוא באמת, היא מבדילה אותו, היא קוראת לו יגון בכלל, ומבחינתה זה, לא משהו שעובר, כאילו אומרים הזמן ירפא, נכון? הזמן, זה, מבחינתה זה איזה מין גלים כאלה שיכולים לתקוף אותה בכל מקום, זה קצת כמו תרבות הטריגר של היום, כן? היא מפחדת מכל מיני טריגרים, אז היא לא עוברת ברחובות שהוא היה, שיש לה זיכרונות משותפים, ולמה זה? כי הם בעל ואישה, כי הם כל כך קרובים?
תראה, הם היו ביחד הרבה מאוד שנים, ואני משערת שהיא לא מכניסה אותנו בדיוק לאינטימיות של חיי הנישואים שלהם.
כן.
אבל הם היו זוג מוכר, אפשר היה לקרוא עליהם דברים. אני מאוד התרשמתי מהעובדה שהיצירה שלהם הייתה, שהם שילבו כוחות ביצירה, זאת אומרת, הם גם הבינו אחד את השני מאוד טוב, משום שהם יצרו באותו תחום, בכתיבה. הם גם כתבו ביחד, יש תסריטים שהם כתבו, כל מיני דברים מהסוג הזה, ביחד. היא מספרת שם למשל שהיא כתבה פעם איזה ספר, או אולי זה היה סיפור, על גבר שהיה לה לפני ג'ון, וכשהיא נתנה את זה לקרוא למישהו, שאל אותה אם ג'ון יודע על הסיפור הזה, ושהיא כותבת על זה, אז היא הייתה ממש בשוק, כאילו, מה זאת אומרת, אם אתה יודע, ג'ון ערך את כתב היד. אתה הזכרת קודם שכשהיא קוראת מין ספרות שכול כזאת, אז היא, שאמורה לתת כל מיני עצות, לאיך לצאת מאבל ואיך להתאושש, אז זה מעצבן אותה, וזה מעצבן אותה, ולא רק אותה כנראה. אני זוכרת איזו כתבה מלפני כ-10 שנים שהייתה בגארדיאן בבריטניה, על גל שלם של ספרות סבל ואומללות, ששם באמת הרבה מאוד סלבס בבריטניה, כתבו כל אחד על הילדות הנוראה שלו, אתה יודע, באירלנד, בתי ספר קתולים, עונשים של הנזירות, התעללויות בבית, כל מיני דברים איומים ונוראים, והרבה מאוד על שכול. ולא היה בזה שום ערך ספרותי. היו בספרים האלה תמיד כמה שיותר סבל הוצג ככמה שיותר מעורר השראה. כאילו שבאמת חובתו של הכותב, וכתוצאה מזה גם חובתו של הקורא, תמיד להתגבר. עברתי סבל נורא, עכשיו אני הצלחתי לחיות, אני מצליח לעשות, אני מצליח, לא יודעת מה, ליצור, למצוא עבודה, להקים משפחה, כל הדברים במרכאות נורמליים, אז אני ראוי להרצה, כי באתי מרקע נורא נורא של סבל. ודידיון לא עושה את זה, דידיון כתבה ספר, שהוא ספר שהוא בעל ערך ספרותי רב בעיניי. היא כסופרת עושה מה שסופרים עושים, מסתכלים על העולם, ומנסים לתאר חוויה חד פעמית ייחודית שלהם, או אתה יודע, באמצעות דמות או באמצעות דיבור ישיר, זה לא משנה, משהו שהם יודעים על העולם, משהו שהם הבחינו בעולם, ומשהו שהם יכולים למסור לנו, איזושהי הסתכלות שהיא מעבר לראו ראו, עברתי טרגדיה נוראה.
כן, זה גם אפשר להגיד, כאילו, שלא התבלבלו מאזיננו ומאזינותינו, זה לא ספר רגשני בשום צורה, אין שם... אין שם איזה השתפכויות, יש שם תיעוד ממש, אני חושב שקראתי ביקורת שמישהו אומר זה כמו דוח וורן על, רצח JFK, זה כאילו ממש תיאור, מה שקרה לה עצמה בשנה הזאת היה אולי מאוד, לא אולי, מאוד טרגדי ודרמטי והכל, אבל היא מתארת את הכל בשפה מאוד עצורה, ולא פלא, היא תמיד מדברת על, תמיד דיברה על המינגווי, הגיבור של המינגווי, מה, כל הרגשות העצורים האלה שהכל יוצא דרך המילים. היא מדברת כאן על בדיוק על הפחד מהרחמים העצמיים האלה, שהיא לא רוצה למצוא את עצמה בתוך הרחמים האלה.
אני, בגלל כאילו דיברנו על הפודקאסט שלי, אז אני רוצה להזכיר, אחת המרואיינות שבאמת מאוד הייתה מעוררת השראה בעיניי במובן הזה, הייתה מישהי שראיינתי לא כל כך מזמן, ריקי כהן, שהוציאה ספר שנקרא על השעות השבורות, והוא באמת סוג של ממואר, שבו היא מדברת על אימא שלה שמתה, שהייתה מתמודדת נפש, ועל הילדות אצלה וכו'. והיא גם מספרת דברים מאוד מאוד קשים, וגם לא בסוג ז'אנר, לא מז'אנר הספרי הראו כמה אומללה הייתי ולאן הגעתי, אלא באמת הצליחה לייצר מזה משהו שיש לו ערך ספרותי מאוד גדול בעיניי, משום שהוא למשל עלה הרבה מאוד שאלות בנוגע לזיכרון, בנוגע למה אנחנו זוכרים ומה אנחנו לא זוכרים, ואיך הזיכרון נצבע ממרחק השנים. היא מספרת שם כל מיני אירועים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בניסיון לפרק את זה. זאת אומרת, היא עושה משהו שהוא הרבה מעבר, ודידיאן עושה בדיוק אותו דבר, דברים שהם הרבה מעבר לפרטים שהיא נותנת לנו. אולי אנחנו לא נזכור אחרי שנגמור לקרוא את הספר של דידיאן על ג'ון דן, או על קווינטנה רו הבת שלה, אולי אנחנו לא נזכור בדיוק ממה הם מתו, או בדיוק איזה צינור שמו להם, או כל הדברים האלה שהם באמת משמשים רק כדי לייצר את ה... את ההבנה שהיא נכנסה למין מערבולת כזאת, שהמוות של בן אדם קרוב כרוך באיזה מין מערבולת כזאת של המון דברים שאתה לא מבין, ואתה לא מבין, ואתה לא יודע למה הם נמצאים, ומאיפה הם באו, ומה לעשות איתם, ואיך לעשות בהם סדר. זה יכול לגעת בי שלא חוויתי שום דבר דומה לזה בכלל, ואני מבינה בדיוק על איזה תחושות היא מדברת, ועל איזה מצבים בעולם היא מדברת. אגב, כשהיא באה לבקר את ביתה שם, היא כמובן, כמו שאמרנו קודם, לא יכולה להימנע מלקרוא ולנסות להבין דברים, אז גם את המצב הרפואי של של הבת שלה היא מנסה להבין ולמצוא על זה מידע. וכשהיא מספרת שכשהיא מגיעה לבית החולים, היא שמה לב שאם היא אומרת מילים מקצועיות, מילים באמת רפואיות שהיא קראה והבינה, הרופאים מיד נאטמים, יש איזה קיר כזה של אגו שאומר, כאילו, מי את שעכשיו תגידי לי במונחים רפואיים מה לעשות? והיא בכוונה אומרת מילים פשוטות וטיפשיות, היא אומרת, זה נראה כאילו היא כל הגוף שלה מוצף מים, היא יודעת בדיוק על איזה סימפטומים היא מתכוונת להסב את תשומת ליבם, אבל היא נאלצת להתהלך כזה עם האגו שלהם, של הרופאים, כי היא באימה נוראית, שאם הם יעטמו מפניה, הם לא יטפלו בה כמו שצריך. ואני חושב שזה גם משהו שאנשים מרגישים במצבים כאלה של חרדה וחוסר אונים, שאתה מצד אחד נורא רוצה לעשות דברים, מצד שני אתה מתמרן בין האנשים שמנהלים את העולם הזה שמסביבך.
כן, אני חושב על איזה ספר, אני לא זוכר את השם שלו, אני חושב שזה אחיינו של ויטגנשטיין, של תומאס ברנארד, שהוא מדבר על... הרופאים, זה ממש בהתחלה ששמים את הלטינית כמו איזה חומה בפני המטופלים, ויש לנו לזה שם, אז אתה אל תתעסק איתי. וגם העניין של השפה, הוא כל הזמן, היא אומרת, זה בפרק הראשון, שאין לנו שפה לדבר על המוות, וזה כמובן מזכיר את זה, משפט יפה שבעלה היה אומר לקוונטינה, שהיא בקומה עדיין, זה איזה ציטוט מאיזה סרט, אני אוהב אותך יותר מעוד יום אחד, כאילו. כן, שהיא מחזירה לו את המשפט הזה בהלוויה שלו.
שלא היה ביקור אחד שהוא לא סיים בלהגיד לה את זה. אבל דרך אגב זה מעניין שהחוסר יכולת לדבר על מוות, הנה, אני כבר עשיתי איזה 120 שיחות שבהן מדברים על מוות, ובאמת הרבה פעמים קשה מאוד לדייק, קשה למצוא את המילים הנכונות לרגשות או לשאלות שעולות, וזה מעניין משום שאתה יודע שאחרי שהיא מתה, ג'ון דידיאן, אז הייתה בלוס אנג'לס באיזשהו מוזיאון תערוכה שהוקדשה לג'ון דידיאן, וזה 50 אומנים עשו עבודות פלסטיות, שאתה יודע, כשנגמרות המילים, אז האומנות הפלסטית יש לה כמו גם מוזיקה נגיד, או מחול, האומנויות שהן לא מילוליות יכולות אולי להתמודד עם הדבר הזה. היה גם איזה סרט תיעודי על ג'ון דידיאן בנטפליקס, אבל אני עוד לא ראיתי אותו. אתה ראית את הסרט?
כן, הוא נורא יפה ביים האחיין של בעלה, גם מפיק קולנוע או משהו כזה, הוא משהו בהוליווד, לא יודע, מישהו פעם אמר לי שהוא מפורסם. כן, The Center Cannot Hold, זה משפט, זה בעצם יייץ, אבל כן, אבל זה משפט שהיא משתמשת בו... סרט נורא יפה על החיים שלה, והוא גם ביים קטע על הספר השני, על לילות כחולים, הוא גם עשה קטע שהוא יושב, שהם יושבים ביחד ועם הקריאה קטעים מהסרט, ואז רואים כל מיני תמונות של המשפחה, ובמובן הזה לילות כחולים הוא ספר נורא שונה מהספר הראשון, כי אם בספר הראשון אנחנו רואים את הניו ג'רנליזם המתעדת הגדולה, לילות כחולים זה הרבה יותר התבוננות, הוא הרבה יותר פילוסופי, אין איזה נרטיב כל כך, זאת אומרת, הבת מתה, אבל היא כבר די סיפרה את החיים שלה בספר
נכון,
הראשון.
וחלק מהביקורות היו שיש בזה משהו מאוד נרקיסיסטי, כי היא מדברת פחות על קווינטנה ויותר על עצמה, שזה נראתה לי ביקורת נורא מוזרה, שלא לומר משעשעת, כי על מי היא יכולה לדבר אחרי שקווינטנה מתה, כאילו, זאת אומרת, באמת הנושא הגדול פה שכולנו מפחדים ממנו, זה המוות של הבת. והיא מדברת הרבה מאוד על אימהות, ועל כמה שאימהות זה עוד מלכתחילה מלא רגשי אשמה, עוד לפני שהבת מגיעה, במקרה הבת הזו הומצא, אבל בין אם יולדים אותם או מאמצים אותם או לא משנה באיזה נסיבות, הרי זה מלווה ברגשות אשם או לפחות בחרדות או ב... ויש, כן, ויש את השאלה הזאת, למה לא הצלחתי לשמור אותה בחיים? כן, לא שהיא יכלה אי פעם, אבל...
אני הייתי בסטימצקי פעם, ויש את הספר של פרידלנדר, הורות ללא רגשות אשם, משהו כזה. ואני זוכר איזה שתי אמהות שם צוחקות אחת עם השנייה, הורות ללא רגשות אשם, איזה קונספט מעניין.
כן.
אז כן. אבל כאילו זה, שדיברנו על שפה, שאי אפשר לדבר על שפה על המוות, אז כאילו הזכרת את הרגשות שיש לנו כלפי המוות. והרגשות, זה כאילו, אני חושב שזה המפתח גם לחלק מהביקורת, אלא זאת אומרת, מישהו מת, אנחנו מדברים על החיים שלו, אבל אנחנו גם, נראה לי, הרבה יותר מדברים על מה המוות שלו עשה לנו. זה כמו שקצת הלוויה או חתונה, זה תמיד היה נראה לי שהדבר האחרון, כאילו האיש האחרון שהלוויה מוקדשת לו זה המת, כי כולנו ברגשות שלנו, אני טועה, לא? לא יודע.
אני חושבת שאתה צודק במידה רבה, כי זה, אבל זה גם נראה לי נורא נורא טבעי. זאת אומרת, מי שעכשיו מתמודדים עם ההיעדר הזה, ככל הידוע לנו, זאת אומרת, אני עשיתי עסק עם אמא שלי, שאם יש משהו שם אחר כך, היא תמצא איזושהי דרך לסמן לי ולאותת לי. בינתיים האחים שלי ואני צוחקים על כל מיני שטויות שקורות, שזה סימן מאמא, זה סימן מאמא. אבל זה מאוד דל, התקשורת איתה מאוד דלה מאז שהיא מתה. אבל זה מאוד טבעי, זה ברור שאנחנו מתעסקים ברגשות שלנו, ואנחנו, גם כשאנחנו קוראים הרי על דברים שקרו לאחרים, אנחנו מודדים את זה על עצמנו, אבל האם אנחנו היינו יכולים לשרוד את זה, או לא יכולים לשרוד את זה? נראה לי מאוד טבעי, זה חלק מהסיבה שאנחנו מסוגלים לתקשר אחד עם השני, כי אנחנו מסוגלים לקחת את הדבר הזה ולמדוד אותו על עצמנו, את כל דבר, על כל נושא שאנחנו מדברים. אתה יודע, מוות זה נושא... מאוד מאוד מרכזי ברומנים, ביצירות אומנות, במוזיקה, בקולנוע, אבל יש מעט מקומות שבהם הדברים נאמרים ככה נורא נורא פשוט ובגובה העיניים, כמו שדידיון כותבת, וכמו שאני, תרשה לי, לא שאני שמה את עצמי בליגה עם דידיון, יש, היא באמת הייתה משהו, כמו שאני מנסה לעשות בפודקאסט, בזכות האורחים שלי דרך אגב, כי הם כולם אנשים יוצרים וכותבים, אז יש איזה ניסיון באמת להגיד, הנה ככה, וככה זה נוגע בחיים, וככה החיים ממשיכים אחר כך, ויש אפילו את הפליאה הזאת דרך אגב, של כמה פחדתי איך יראה העולם אחרי שמישהו קרוב ימות, כשניסיתי לדמיין את זה בעודו בחיים, זה היה נראה לי כאילו העולם ייעצר, אתה יודע, השיר המפורסם הזה, Stop All The Clocks, של E. Cummings, כן. וישנה הפליאה הזאת, על זה שהחיים ממשיכים. אני לגמרי בחיים, גם כשמתו אנשים מאוד קרובים ויקרים. עם העצב, יש מלא דברים טובים בחיים. אצלי לפחות, כן, אתה יודע, אצל הרבה אנשים, אני לא אומרת שאצל כולם, אבל... אצל רובנו, ככה המוות, החיים ממשיכים.
ובאמת איבדה שני אנשים ב-2003 ו-2005. מה זה שני אנשים? בעלה שהיה, הם כמעט היו אותו אחד. זאת אומרת, הם כאילו, היא כתבה, הוא ערך, הוא כתב, היא ערכה, והם כל היום בטח היום מדברים על כתיבה. והבת שלהם, והיא עדיין המשיכה לחיות כמעט 20 שנה אחרי, כתבה עוד הרבה דברים, גם על מלחמת עיראק היא כתבה הרבה דברים, זכתה במדליית הנשיא, יש את התמונה של אובמה, שם לה את המדליה וכולי, על התרומה שלה, וגם הספרים נהפכו לפחות הספר, הספר של מחשבות מופלאות הפך להצגה שהיא הפיקה, היא כתבה את התסריט.
כן, היא עבדה עם דיוויד הר, שהוא באמת איש תיאטרון מאוד ידוע, ואני חושבת שבתפקיד הראשי שיחקה ונסה רדגרייב, שלא גרם לי לרצות ללכת לראות את זה כמחזה, אבל זאת לא חוכמה, אני מעדיפה ספרים בכל מקרה על פני תיאטרון.
כן.
אתה יודע, בראש יש לי תיאטרון כנראה יותר ביזרי ממה שבימאים מסוגלים לעלות על במה, אבל כן, בראיונות שאלו אותה, כי זה כמעט שאלה מעליבה כזאת אפילו לשאול בן אדם, איך יכולת להמשיך לכתוב אחרי מה שקרה? כי מה באמת ציפיתם? בשביל הסיפוק שלכם היא אמורה הייתה מה? לתות שק ואפר, והיא לא שורפים אותה עכשיו ביחד עם הבעל המת. יש לה חיים, היו לה חיים לפניו, המשיכו חיים אחר כך, אני מניחה, שהיא מידה גדולה של כאב, כמו שהיא מדווחת על זה, אבל גם עם יצירה, היא בן אדם כותב, וכך היא המשיכה. זה, כן, זה לא נראה לי מפתיע בכלל.
כן, כן, לא, גם כאילו ציפו מנשק כמו טוקי, עם הבן זוג של המת, אז היא תמות שבועיים אחרי, או משהו כזה.
זה מה שקורה עם טוקים?
אני חושב, ככה שמעתי. כל מיני סיפורים על טוקים. אבל... והיא גם אומרת, זאת אומרת, אמת שהיא כאילו על פניו נורא ברורה מאליה, אבל גם נורא קשה, שצריך גם לשכוח, זאת אומרת, כדי להמשיך, כי יש דברים אחרים, עם כמה שזה נראה בלתי אפשרי, ובאמת היא המשיכה, בהחלט. החוויה שהיא מתארת, נגיד המחשבות, המחשבה הקסומה הזאת ודרכי התמודדות, זה משהו שאת שמעת מאוד אנשים, זאת אומרת, הנטייה הזאת של אני לא אזרוק כי זה אולי הוא יבוא, אולי היא תבוא, אנחנו לא יודעים, אולי אפשר בכל זאת לשנות.
תראה, מעט אנשים יגידו לך את זה ככה במפורש, שבגלל זה אני לא זורקת את זה, או בגלל זה אני לא... זה. אני לא זרקתי במשך איזה שנה, או יותר משנה, קופסה של כדורי אוקסוקודין, או אוקסיקודין, איך קוראים לזה, שזה משככי כאבים, זה אופיאטים, או משהו בסגנון שרשמו לאבא שלי, כי לא יכולתי להביא את עצמי לזרוק את הקופסה שהייתה עליה המדבקה עם השם שלו, למשל. לא כי חשבתי שהוא יחזור והוא יצטרך את הכדורים, אבל זה היה, וגם לא כי אני שומרת את המדבקה הזאת, מדבקה מהמחשב של קופת חולים, זה לא איזה מזכרת אישית במיוחד. אבל כן, זה מין כזה קשה לגעת בזה, זה שוב, זה מאוד תלוי אישיות. אני שמעתי מהרבה אנשים משהו שגם אני חוויתי באופן אישי, שזה נגיד בחלק מהחלומות שאתה יכול לתקן את זה בחלום. בחלום זה לא קרה, בחלום אתה ממשיך את הסיפור במקום אחר, הבן אדם לא באמת מת, לא קרתה התאונה, או לא קרתה המחלה, או לא קרו הדברים האלה, ואז יש איזה מין רגע של הבנה כשאתה מתעורר, וכל פעם מחדש אתה אומר, אוף, כן, נכון, זה כן קרה. זה ברור. אני חושבת שהיא כותבת את זה ככה, כי היא באמת נורא... מחויבת לדבר הזה של לחפש את לדייק בדיוק 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 את מה שהיא מרגישה. אתמול אני ראיינתי מישהי שבאמת חוותה הרבה מאוד מקרים של שכול בחיים שלה, ואחד מהם היה שבכלל היא נולדה אחרי שאבא שלה נהרג במלחמת ששת הימים. אמא שלה הייתה בהיריון, ואני אמרתי, נולדת אחרי שאבא שלך נפל. והיא אמרה לי, מה זה נפל? נפל אז שיקום. כדי להתמודד עם הדבר הזה, אני צריכה לשמוע את הדבר המדויק והנכון שמתאר את הדברים כמו שהם. הוא מת, הוא נהרג, הוא לא נפל, זה מין מילה כזאת. אז אני חושבת שזה מה שג'ון דידיאן עושה שם, והיא עשתה את זה בכל הספרים שלה, דרך אגב. היא מאוד 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 מדויקת ונקייה, ואין איזה קשקשת מילולית שאתה לא מבין מה היא רוצה לומר. אם היא רוצה לומר באמת שאמריקה מקולקלת, היא תגיד שאמריקה מקולקלת, היא לא תגיד איזה יופי, התרבות היפים הזאת, אבל פה ושם יש גם אנשים שמתגלגלים ברחובות, והקפיטליזם הורס לנו את החיים.
כן,
אז אותו דבר היא עושה על מוות.
כן, יש איזה רעיון איתה בסרט שלא ראי, שהוא שואל אותה, אני לא זוכר, דומיניק, אני חושב קוראים לו, יש שם איזה קטע שהיא מתארת באחד משני הספרים, ספרי המסעות שלה בשנות ה-70, שהיא הולכת לאיזה מפגש באיזה בית, ורואה ילדה בת 6 על LSD, שנתנו לה LSD. ואז הוא שואל אותה, זה לא היה, איך הרגשת לראות את זה? כאילו, אני חושב שהוא ציפה שהיא תגיד, זה היה מזעזע, זה היה בלתי נסבל וזה, והיא אומרת, היא כזה חושבת, ואז זה היה זהב. בתור עיתונאית, אתה יודע מה זה? זה הרגעים שאתה חי בשבילם, כאילו, כדי לתפוס את כל הריקבון הזה, אז אין לה, כן, אין לה איזה עצם שקרנית בגוף או לב... טוב, כל כתיבה היא כנראה
איזה
מניפולציה, אבל...
זה מתאים, זה נורא מתאים לדמות הזאת שלה בפוסטר של הסרט, שעכשיו כנראה מיד כשאנחנו נסיים את השיחה אני ארוץ לראות אותו, אם הוא עדיין בנטפליקס. אז בפוסטר הרי היא נשענת שם על המכונית הקבריוליה, לא יודעת איזה שברולט זאת הייתה, סטינגרי, זאת הייתה קבריולי, סטינגרי קבריולי זאת הייתה, אני זוכרת שביררתי אפילו. כי זה נשמע היה לי כזה קסום, ורודה, מכונית קבריולה ורודה, והיא עומדת ככה, נראית כמו איזה שילוב בין ג'קי קנדי לבין, אני לא יודעת מה, הולכת לכבוש את העולם עם המשקפי שמש האלה. זה מתאים, זה מתאים שהיא תגיד לך על דבר כזה שזה זהב. אישה שכאילו, היא מתמודדת עם העולם, היא מסתכלת על העולם וחפשת לראות את האמת.
כן, וכאילו המוטיב בסרט שהוא חזר עליו שוב ושוב, זה הרעיון של הסדר, גם, זה גם נרמז בשם, זה, המרכז לא יכול להחזיק מעמד, שזה הרעיון שאמריקה שמתפרקת והיא מתארת אותה, אז כאילו היא כל הזמן מתעסקת בסדר, ואנחנו רואים את זה בשני הספרים שאנחנו מדברים עליהם, בעיקר בשנה שמחשבות מופלאות, כל פעם לנסות להבין, כמו שאת אומרת, לתאר את מתי הוא מת, מתי הגיעו הפרמדיקים, מה אפשר לעשות מתוך איזו תפיסה שגויה של ידע וכוח, אנחנו יכולים לשנות משהו.
תראה, היא כתבה תוך כדי, היא כתבה את זה באמת בשנה הזאת, מרגע כן. שהוא מת ועד שהיא גמרה לכתוב, אז זה לקח פחות משנה אפילו, אבל היא כתבה את זה ממש בזמן אמת, את כל הדברים האלה. זאת אומרת שבהחלט... אתה יכול להסיק מזה עד כמה הכתיבה היא בשבילה איזשהו משהו שהיא לא יכולה בלעדיו.
כן, בהחלט. טוב, אז אני מסיים כל פרק עם המלצות לקריאה. אז הייתי שמח לשמוע ממך המלצה. את יודעת, יש מדף שלם על המוות, אבל נראה לי שיש מדף שלם גם על החיים. יש אולי כמה מדפים. המלצות, את אוהבת לקרוא ספרים על הנושא הזה, או ש... שמספיק לך
הפודקאסט? תראה, אני לא הייתי אף פעם אחת שנורא אהבה לקרוא ספרי עזרה עצמית, או ספרים שנכתבו על ידי מטפלים על המקרים שלהם, או דברים מהסוג הזה. בגלל כן. זה הספר של ג'ון דידיאן, באמת, העובדה שקראתי אותו עכשיו שוב, כל כך הרגשתי שנתן לי משהו נורא נורא חזק, גם הניע הרבה מאוד מחשבות על הנושא, וגם ארגן לי הרבה מחשבות על הנושא, כי יש לה המון כבוד לפרוזה, והרבה ספרים שהם ספרי עיון על הנושא הזה, לא עסוקים בפרוזה בכלל, וספרים שהם רק פיקשן, ויש בהם הרבה מוות, יש הרבה, אבל אני לא יודעת אם אני אי פעם קטלגתי אותם ושמתי אותם על מדף כזה, כי כאמור, זה באמת חלק מהחיים, זה, שיש סיפור שיש בו חיים ויש בו מוות, אז זה לא הנושא, כאילו, זה לא איזה ניסיון לבחון דווקא את זה, או לא קטלגתי את זה בצורה כזאת, וגם אתה לא אמרת לי שאני אצטרך לתת המלצת קריאה, זה קצת ככה השרבול. אחד הספרים שקראתי בזמן האחרון ונורא נורא עשו עליי רושם היה האופרמנים של ליאון פויכטוונגר. זה ספר שנכתב ב-33 ותורגם לעברית לפחות פעמיים כבר קודם, ועכשיו אני חושבת שתורגם שוב לאנגלית ונערך מחדש על ידי ג'ושוע כהן, האיש שכתב את הנתניהוז.
כן,
את הספר שאני חושבת זיכה אותו בפוליצר. בכל אופן, אז אני חושבת שזה מה שעורר את התרגום מחדש לעברית של הספר. וזה ספר שעוסק במשפחת אופרמן, שיש לה מספר בנים, ויש כבר איזה נכדים, ויש קלות, ויש גם איזה בת, ומשפחה יהודית מאוד מבוססת בברלין, שיש להם עסק לרהיטים, אח אחד הוא רופא, האח שמספר, מתחיל, הסיפור מתחיל ממנו, הוא כותב איזה ביוגרפיה, הוא האינטלקטואל של המשפחה, איש הרוח. בקיצור, ממש משפחה יהודית אופיינית בברלין, של לפני עלות הנאצים לשלטון, שמאוד מאוד מעורים בחברה הגרמנית הדי גבוהה, הבינונית הגבוהה, והם ממש צפוי להם הלם החיים שמישהו יכול עלול לראות בהם אי פעם משהו זר ולא גרמני מאוד. ובאמת זה מתאר את ההתחלה, את עליית הנאצים לשלטון, עוד לפני את ההתחלה, את הופעתם בזירה הציבורית, ואת כל הדברים שהולכים ומתרחשים, ואת החברה שקורסת לאט לאט לאט, כולל כל האמירות בהתחלה, לא ייתכן, אנחנו במקום כזה תרבותי, והספסוף הוולגרי הזה, יש שם הסנות שהם צוחקים על כמה זה עלוב, והם לא מבינים כלום ולא בתרבות, ואיזה עולב, וכו' וכו', אבל העולב הזה הולך ומנהל את חייהם, ואנחנו יודעים מה קרה אחר כך. הספר נכתב לפני שהיו מחנות ריכוז, לפני כל הדברים האלה, פויכטוונגר היה צריך לברוח מגרמניה. הוא היה עיתונאי גם, הוא כתב כל מיני דברים, והוא נשללה אזרחותו בגלל שהוא לא נחשב נאמן מספיק לגרמניה. אני רק אומרת, נאמנות וכזה של יוצרים. זה היה מאוד רלוונטי לקרוא אותו עכשיו, ומאוד מאוד מאוד מטריד. אפילו כן. מעורר חרדה, אני חייבת להגיד, כי הם, אחד הדברים שנורא בלטו לי בספר הזה, היה המאמץ האדיר שאנשים משקיעים לרמות את עצמם. שזה אנחנו עושים גם בעניין המוות, של להגיד לא, זה לא כזה נורא, זה לא כזה קרוב, זה קורה במקום אחר, זה לא יקרה ככה, זה לא יחריף, לא ייתכן שזה יתפתח. עכשיו תשמע, הוא כתוב נורא יפה, מאחר שאין לי אותו פה לידי, אז אני לא אתן קרדיט כרגע למתרגמת, אבל התרגום הוא נהדר בעיניי.
כן.
זהו, זאת המלצת הקריאה שלי, זה עוסק כמובן גם במוות, כי אתה יודע. מלחמת העולם השנייה מרחפת שם בסוף הספר.
כן, טוב, הם הנאצים זה הדת של המוות, לא?
במידה רבה גם, במידה רבה זה הפכה להיות גם הדת שלנו, כקורבנות השואה.
כן, לא, אני חושבת איך שנתניהו אמר, לנו יש צו 8 או משהו כזה, כן. אתמול דיברתי עם חבר על בדיוק על לא יכול לקרות, מה יקרה וזה, וכאילו נתתי דוגמה, אני לפני הקורונה, אני זוכר ממש בחודש לפני הקורונה, חבר שעובד איתי אמר, תהיה מקפה וכל העולם ייסגר וזה, ואמרתי, מה פתאום, איזה שטויות, מה אתה מקשקש כאילו? ולא, ואז זה קרה, אז מאז אני מאמין שאומרים שיקרו דברים רעים. אני משתדל להיות אופטימי, אבל כנראה שזה, כן. המציאות יכולה להפיק.
אז כל הספר הזה זה בעצם על כמה שמגיעים עוד ועוד ועוד סימנים, והם כל הזמן אומרים לעצמם, לא, 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 זה לא יהיה כמו שזה נראה. ומה שמדהים זה שהוא כתב את זה בעצם הימים שזה קרה. לא ממרחק היום שהוא אומר, כן, איך הכחשנו ואיך לא ידענו. זה נורא נורא חזק מהבחינה הזאת לחשוב על זה, על איך הוא יכול היה, מה הוא ראה, מה הוא, זה גרם לי לחשוב כמובן על שני הסבים שלי, משני הצדדים, הסבים והסבתות שהגיעו מגרמניה ב-33. כל האחים שלהם משני הצדדים נשארו שם. אין לי את מי לשאול, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת איך הם ידעו, זאת אומרת, מה? לקום ולבוא לכאן. אז זה ספר נורא נורא חזק, והוא כתוב נהדר, והוא מתורגם ממש יוצא מן הכלל. כן.
טוב, אז דפנה, תודה על שיחה לספר מדהים אחד, וקיבלנו המלצה לספר מדהים אחר, אז
תודה לך.
ומי שלא האזין עדיין לפודקאסט שלך, וואו, אז אני ממש...
שקוראים לו על החיים ועל המוות.
חיים ועל המוות, בהחלט.
יפה, ואני דורשת בכל תוקף שאתה תחתוך את הדברים שצריך לחתוך, כדי להוציא אותי מאוד מבריקה וקולחת.
כולל את זה?
איך שאתה רוצה.
אוקיי.
טוב, תודה רבה. להתראות.